כמה הגדרות של הלכות מבשל בשבת. יוד, אפשר להסתכל בעמוד שכ"ג. אני מדבר על ההלכות, מדבר בעל פה, אחר כך אפשר לראות בכתב, להיעזר, אבל בעיקר אני מדבר את השיעור בעל פה, מעמודים של כ"ב עד עמודים של ל', נראה מה נספיק, נאמר את הגדרים. כללים יסודיים בהלכות מבשל בשבת, יש לנו כמה מושגים שנבהר אותם, שהם מושגי יסוד בהלכות מבשל בשבת. יש מושג שנקרא כלי ראשון, מושג שנקרא כלי שני, עירוי מכלי ראשון וכלי בישול. בואו נסביר את המושגים האלה עכשיו, נלמד אותם יחד. הכלל אומר כלי ראשון. כלי ראשון זה הכלי שהאוכל יתבשל בו על גבי האש. זה נקרא כלי ראשון. האוכל יתבשל בו על גבי האש, אז הוא נקרא כלי ראשון. ההלכה אומרת כלי ראשון מבשל אפילו שהוא לא עומד על גבי האש. המשנה בשבת מ"ב אומרת, האלפס והקדרה שעבירן מרותחין לא ייתן לתוכן תבלין. אלפס זה כמו מחבת, והקדרה זה הסיר בישול שיעביר אותם מעל האש מרותחין, פירוש שהיד סולדת בהם, היד סולדת בהם, אסור לתן לתוכן תבלין. למה? התבלין פלפל שחור, פלפל אדום, כרכום, זה דברים לא מבושלים. ברגע שישים אותם בתוך הקדרה זה מתבשל שם. לכאורה עכשיו הסיר לא עומד על גבי האש, הקדרה לא עומד על גבי האש. כלי ראשון יש לו כוח לבשל אפילו שהוא לא עומד על גבי האש. למה? כיוון שהדפנות שלו חמות, אז זה שומר על החום הרבה זמן. ואז אם שמתי שם דבר, אפילו הוא לא רותח 100 מעלות, אלא היד סולדת בו, דהיינו לפחות 45 מעלות צלזיוס, זה כבר יכול לבשל, למה החום נשמר בו. לכן אסור לשים בתוכו, אם הורדתי את הקדרה מעל גבי האש וראיתי שחסר לה פלפל אדום, פלפל שחור, כרכום, אסור לשים. למה? הם מתבשלים בתוך הקדרה. יש מושג שנקרא כלי שני. מה זה כלי שני? מתי שעריתי את האוכל מהקדרה לתוך הצלחת. הצלחת נקראת כלי שני. או המחם שרתחו בו המים נקרא כלי ראשון. עריתי את המים, מזגתי מהמחם לתוך הכוס, הכוס נקראת כלי שני. כלי שני, אומרת הגמרא, אינו מבשל. הגמרא מספרת מסכת שבת דף מ', אמר רבי יצחק בר אבדימי, פעם הייתי עם רבי בבית המרחץ ורצה לסוך את עצמו בשמן. הם היו פעם רגילים, אחרי שמתרחצים לא שמים קרם גוף, הקרם גוף שלהם זה היה שמן, סכין שמן מחזק את העצמות. הגמרא ביומה אומרת, אמר רבי חנינה, חמין ושמן שסחטני אמי בילדותי הם שעמדו לי בזקנותי. היו רגילים להתרחץ במים חמים ואחר כך סכין שמן לחיזוק. אומר רבי חנינה, חמין ושמן שסחטני אמי בילדותי עמדו לי בזקנותי. הגמרא מספרת על רבי חנינה, מתי כשהיה בגיל 80 היה עומד על רגל אחת והיה נועל את הנעליים שלו לראות את החוזק שלו. אומר, חמין ושמן שסחטני אמי בילדותי הם שעמדו לי בזקנותי. אז היו רגילים אחרי הרחיצה לסוך בשמן. אמר לו רבי לרבי יצחק בר אבדימי, תביא לי שמן, רצה לחמם אותם בבתי. אמר לו לא, טול בכלי שני ותן. מה זה טול בכלי שני ותן? אמבטי שהתחממו בו המים זה כלי ראשון. אמר לו תיקח בספל מהאמבטי מים, ואז הספל המים שבו נחשבים כלי שני, ותיקח את השמן תחמם בו בכלי שני. למה כלי שני לא מבשל, אומרת הגמרא, שמע אמינא, כלי שני אינו מבשל. למה אין בו כוח לבשל? אומרים תוספות, למה כלי שני לא מבשל? הרי מה שאמרו כלי שני לא מבשל, אפילו המים שנמצאים בו יד סולדת בהם. אומר מרן בית יוסף ביורה דעה סימן קופי, אפילו הכלי שני מעלה רתיחות, ממש מבעבע, כלי שני לא מבשל. אומרים תוספות, מה ההבדל בין כלי ראשון לבין כלי שני? למה, או, מתרצים תוספות, יש הבדל. בכלי ראשון, הדפנות חמות. כלי שני, הדפנות קרות. ומה בכך? כיוון שבכלי ראשון הדפנות חמות, אז זה שומר על החום למשך זמן. ואז אותו דבר מספיק להתבשל. מספיק להתבשל בו. מה שאין ככלי שני, הדפנות קרות. אז הדפנות מקררות את המים, ואז הדבר שנמצא בו לא מספיק להתבשל. המדענים הסבירו עוד הסבר, בדרך של התוספות אמרו, זה לא רק שהדפנות מקררות. הסבירו קצת העמוק, קצת בתוספות, אומרים, ברגע שיש לי מפגש בין דבר קר לדבר חם, יש כמו מלחמה ביניהם.
שימור
האנרגיה. ואז ממילא, כיוון שהחום הוא נלחם עם הדפון הקרה, הוא לא מתעסק בשביל לבשל את הדבר, את הדבר ששמתי בתוך המים. אם ניקח למשל דוגמה, יש כוסות זכוכית, תשים בתוך המים רותחים, מתפוצצים. מה עושים בשביל שלא יתפוצצו? איווה, אתה שם שם כפית בתוך הכוס, אז הכפית מושכת אליה את כל החום. בגלל למה יש לה ניגוד שם? הכור והחום הזה מתעסק לבינתיים, הדפנות יושבות בשקט, לא מתפוצצות. אותו דבר מסבירים גם כן לגבי הבישול. הנחתי את הערב, מזגתי מים חמים לתוך הכוס. אז יש ביניהם מפגש שם. לבינתיים שמת שם דבר, אותו דבר לא מתבשל עכשיו. לכן כלי שני לא מבשל. לא. אז רואים מכאן שיש פה ניגוד, זה לא נותן למים לפוצץ את הכוס. לא נותן למים לפוצץ את הכוס, אבל דבר לא נותן למים לבשל, כיוון שהיא מעסוקה ב... הוא אומר, אולי שמתי את זה בהתחלה. כן, זה, אמרתי את זה, התאחר, הוא צריך לבדוק את זה. אבל זה, המדענים מוסיפים את זה. אבל תוספות אומרים, התפנות קרות, מקררות. לכן, לא מבשל. זה כלי שני. יש מושג שנקרא עירוי. מה זה עירוי? אדם מערה מכלי ראשון לכלי שני. למשל, אדם רוצה להכיל בשבת כוס תה. הוא שם כשקית תה בתוך הכוס. הוא רוצה להערות עליה מים רותחים ישר מהמחם. המחם הוא כלי ראשון. האם העירוי מבשל או לא מבשל? אנחנו יודעים כלי שני לא מבשל. העירוי מכלי ראשון לכלי שני, האם מבשל או לא מבשל? זה מחלוקת. רשב"ם, רבי שמואל בר מאיר, נכדו של רש"י, מביאים אותו התוספות בשבת מבית עמוד בית, סובר עירוי ככלי שני. העירוי לא מבשל בכלל. מה שמצאנו בירושלמי, שאם עיריתי משקה של איסור על כלי, הכלי הזה צריך הגעלה, זה לא אומר שעירוי מבשל, אלא עירוי מבליע ומפליט כן, אבל בישול לא. ככה סובר רשב"ם, ככה סובר המאירי, ככה סובר הראה, רבי אהרון הלוי, ועוד כמה גדולים. לעומת זה, יש דעת רבי יצחק, מובא גם כן בתוספות בשבת דף ממת, שסובר שעירוי מבשל ככלי ראשון, דין כלי ראשון גמור. אומר, מה הסיבה שכלי שני לא מבשל? בגלל שהדפנות מקררות. פה הדפנות לא קררו את המים, לכן עירוי ככלי ראשון. רשב"ם סובר, למה העירוי ככלי שני? אומר, לא רק שאתה לא הדפנות מקררות, ברגע שמזגתי את המשקה לתוך החם, לתוך הכוס, באוויר, האוויר קרר אותו, כיוון שכן העירוי ככלי שני. בא רבנו תם, הכריע בין הדעות, וסובר עירוי מבשל, כן, אבל לא כמו כלי ראשון, אלא עירוי מבשל כדי קליפה. אומר, על ידי ההקעה של המים על הדבר המוצק, זה מבשל אותם. עירוי מבשל כדי קליפה, וככה פסק מרן השולחן ערוך, שעירוי מבשל כדי קליפה. לכן, אם יש לי בתוך הכוס דברים לא מבושלים, אסור להערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון. למה? עירוי מבשל כדי קליפה. לכן אלה שמכינים קפה עם חווייג', אז הקפה אנחנו יודעים שהוא כבר מבושל וכבר קלוי, ודעת מרן השולחן ערוך, אין בישול אחר אפייה. בסדר, זה לגבי פולי הקפה, אבל לגבי החווייג' ששמים בקפה, זה לא מבושל, אז אסור להראות עליו מים רותחים מכלי ראשון. הוא הדין לגבי קפה עם הל. קפה עם הל, נכון שפולי הקפה אפויים, אין בהם שום בישול, אבל האל שנמצא בקפה הוא לא מבושל, יש בזה בעיה של בישול. אז עירוי ככלי ראשון. בואו נסביר את המושג הרביעי, ואחר כך ניכנס יותר בעזרת השם לפרטים של ההלכות. מושג רביעי נקרא כלי בישול. כלי בישול, מה זה כלי בישול? הגמרא אומרת במסכת שבת דף למתת עמוד א', וגם בשבת דף קמ"ה עמוד ב', כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. כל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו בשבת. חוץ מקוליאס האספנין, מוריאס וקוליאס האספנין, מליח וקוליאס האספנין, שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. פירוש הדברים. אומרת המשנה במסכת שבת, כל דבר שיתבשל בערב שבת מותר לשרות אותו בשבת בכלי ראשון. למה? אין בישול אחר בישול. כמו שאנחנו יודעים, יש לי בורקס, אפיתי אותו מערב שבת, יש לי שניצל, בישלתי אותו מערב שבת, ואני רוצה לחמם אותו בשבת בבוקר או בצהריים על גבי הפלטה. אז כמו שאמרנו לכתחילה, אדם ישים מגש או מכסה על גבי הפלטה, ואז יכול להוציא את השניצל, הבורקסים, לקניקיות, שהם כבר התבשלו מערב שבת, ולחמם אותם על גבי אותו מכסה שנמצא על הפלטה. למה? אין בישול אחר בישול. אדם למשל, יש לו סיר על גבי הפלטה, שיש בו חמין כבר מבושל, ויש לו כמה קציצות, כופתאות, מבושלות כבר, התבשלו מערב שבת, נמצאים במקרר הכופתאות האלה, ואז הוא רוצה לשים אותם בתוך הסיר של החמין או של אותו תבשיל, או של החריים, הוא רוצה לשים אותם שנמצא על הפלטה. לדעות שסוברים שאין מחזיק מבשל בתוך הפלטה, אין שום בעיה לשים את הכופתאות בתוך הסיר, הכופתאות כבר התבשלו ואין פה מחזק עם בשל ומותר. אבל לדעות שמחמירים שיש מחסק יבשל בפלטה, יכול לעשות בזה בצורה שונה, להרי לשים מכסה או מגש על גבי הפלטה, ואז ישים את הסיר בחזרה וישים בתוכו. אין בזה איסור. אם אני אומר שאין, לא שייך מחסק יבשל, כיוון שהכופתאות כבר התבשלו, אין בעיה לשים אותם בתוך הסיר. נו, אז מה הבעיה? והמרק מה? אבל הוא נמצא על הפלטה, הוא חם, איך יקרר אותו לגמרי? אין לו שייך בזה בישול אחר בישול. יורד, פחד מיד סולדת בו, ואז הוא מתבשל עוד הפעם. לא שמעתי שחושבים לזה. מקרר אותו. עכשיו, תראה פה טענה יפה. עכשיו אני קצת מבין מה כל הבלבול שהיה פעם, דעות לכאן ולכאן. טוען פה אליהו, אלי טוען, אומר, אם יש לי מרק על גבי הפלטה, בסדר. המרק הזה הוא חם מהצולדת, בוא חם. אומר, אם תשים בתוכו כמות גדולה של כופתאות, המרק הזה יתקרר, הם יקררו את המרק. ואז המרק אחר כך עוד פעם מתבשל, ואז יש בישול אחר בישול בדבר לך. זה הטענה. אתה אומר, אם זה קציצה אחת, שתי קציצות, זה בסדר, זה לא מספיק לקרר. אבל אם זה כמות, זה בעיה. פה, מה? מצד שהוא מקרר. לכאורה אין בזה בעיה. לא אמור להיות בזה בעיה. או שנאמר, אולי יש מקום להחמיר, אבל מעיקר הדין אפשר להקל. הרי ברגע שניסבתי שם את העוף שכבר התבשל בתוך המרק, והמרק כבר מבושל ועומד על האש, אני לא עושה שום פעולה פה, אני עושה פה גרמה אולי, גרם בישול, לא מבשל בידיים. יהיה פה גרם בישול. גם לפי הדעות שיש בישול אחר בישול בדבר לך, אני לא עושה פה בישול בידיים. למה? הסיר כבר היה על הפלטה, שמתי פה דבר מבושל, יש פה גרם בישול. תגידו, גרם בישול זה עדיין אסור מדרבנן. מדרבנן, אז סומכים על הפוסקים שאומרים שאין בישול אחר בישול, אפילו בדבר לך. מה שמרן החמיר לגבי מבשל, שיש בישול אחר בישול בדבר לך, בגלל שזה דאורייתא. פה זה דרבנן. מי אמר שמרן יחמיר? אז לא ברור שזה אסור. ייתכן יש מקום להחמיר כמו שאתה אומר. הרי מרן הרב עובדיה הקל כולה גדולה מאוד. אבל הוא כתב את זה ביביע עומר. ודאי המחמיר, ראוי להחמיר בזה. הוא הקל הרב עובדיה שאם אדם יש לו פלטה, שכיוון אותה בשעון שבת, שהיא תדלק בשעה 4. ויש לו תבשיל שכבר התבשל, חיימי, מרק, התבשל כבר. הוא רוצה לשים אותו בשעה 3 על גבי הפלטה. הפלטה עכשיו כבויה. עוד שעה תדלק וזה יחמם. לכאורה יש בישול אחר בישול בדבר לך. אבל אומר הרב, פה זה גרמה. גרמה זה דרבנן. מדרבנן מרן אולי יסמוך על הפוסקים שאומרים שאין בישול אחר בישול בדבר לא. זה האריכות גדולה ביביע עומר, בלי נדר, שנגיע לשיעור הזה. אני לא יודע, לא יודע. מה? שמה? תוציא אותו שהוא קר, תשים אותו על ה... לא, אמצא אותו מערב שבת. הפלט המכובד, ונדלח עם איזה מים. ותוציא מהמקרה, צריך לבדוק. על כל פנים, בלי נדר. זה לא הנושא שלנו, השיעור העיקרי. שנגיע לנושא הזה, בלי נדר, נדבר ברחל, בלי נדר, ברחל, בתך הקטנה, את כל הפרטים. כן. לא שמעתי. תראה, מרן כותב, לא. לגבי הקציצות, זה לא חושיה. תנער אותם מהמים שבעין, וזהו, ויהיה מותר. למה שמפשירות נהיה מים, אין בזה בעיה. מרן כתב בסימן שני י"ח לגבי אינפנדה. מה זה אינפנדה? זה כמו קציצה עם שומן, עם שומן. אומר מרן לשולחן ערוך, מותר להניח אותה סמוך לאש, אפילו שעל ידי האש היא מפשירה ונהיית נוזל. מתי שאני אומר יש בישול אחר בישול בדבר לח דווקא, אבל אם זה היה גוש ואחר כך זה מתמוסס, אין בזה בעיה של בישול אחר בישול. לא, לא, לא אמרתי דבר כזה. לא אמרתי דבר כזה. אם זה קר, אם הפלטה מכובד, כשנגיע לזה נדבר על זה בריחות. אני רק אמרתי רק את ה... אמרתי עכשיו את הנקודה שמרן הרב עובדיה מתיר, שנגיע לדין הזה, נאמר את כל הדין בדיני זה בריחות, ונראה אם יש להחמיר, אין להחמיר. אם זה היתר שלא צריכים להחמיר בכלל, יש ריבש. רבי יצחק בר ששת. רבי יצחק בר ששת, הוא היה ממגורשי ספרד בשנת ה' אלפים קופנון א'. הרי בספרד היו שני גירושים. גירוש אחד הקטן בשנת ה' אלפים קופנון א', שאז ברחו הרבה, אבל עדיין לא גירשו את כל היהודים. הגירוש הגדול יותר היה 100 שנה אחר כך. 101 שנה אחר כך, בשנת ה' אלפים רשנון ב', נתנו על זה את הסימן, מזרי ישראל יקבצנו. מזרי גימטריה רשנון ב'. זה הגירוש השני, שמרן הבית יוסף היה באותו גירוש, היה בגיל 4. בגיל 4 היה שברח מספרד עם אביו, רבנו יוסף קארו. אז הריבה של רבי יצחק בר ששת, הוא היה בגירוש הראשון וברח לאלג'יר, וברח לאלג'יר. בתשובות שלו הוא כותב שכמו שבדרך העולם הזה אדם רוצה להשקיע השקעה, הוא מחפש לו את המקום הכי בטוח. הוא יודע, יש כל מיני סוגי השקעות, זה נותן תשואה כזאת, זה נותן תשואה כזאת. הוא לא מתפתח אחרי התשואות, הוא בודק את ההשקעה הכי פחות סיכונים, שבלי סיכונים בכלל. אם יש בסיכון, הוא לא הולך בהשקעה הזאת. זה בענייני העולם הזה. אומר הריבש, קל וחומר, שבדברי תורה, שאדם יברח מסיכונים. תמיד ילך בדרך שהיא הכי גלט, בדרך שהיא הכי חלקה. אז בלי נדר לגבי הפלטה, אנחנו עוד נדבר על זה, נראה אם הדרך הזאת היא... יש להתיר, והמחמיר תבוא על הברכה, או שזה דרך גלץ, בלי נדע, נגיע הזמן לדבר על זה. אז עכשיו הסברנו את המושג מה זה כלי ראשון, שמבשל, אפילו שאינו על האש, עירוי להלכה למעשה, מבשל כדי קליפה, ככה פסח השולחן ערוך. כלי שני, לא מבשל. נגיע עכשיו למושג הרביעי שאמרנו, קלה בישול. כמו שאמרנו במשנה, דבר שבא מערב שבת בחמין, דענו שיתבשל כבר מערב שבת, אין בישול אחר בישול. בזה שאמרנו דעות, מרן השולחן ערוך פסק, שדווקא בדבר יבש אין בישול אחר בישול. אבל בדבר לח, להוציא מרק קר, להניח אותו על גבי הפלטה בשבת, זה אסור. למה יש בישול אחר בישול? בדבר לח. אפילו הוא לא קר לגמרי, אלא ירד מדרגת יד סולדת, הוא פחות מ-65 מעלות צלזיוס, יש בו בעיה של בישול אחר שבת, בשבת לדעת מרן השולחן ערוך. והמשנה ממשיכה ואומרת, אבל מדיחין אותו בשבת, חוץ מקוליאס האספנין. מה זה קוליאס האספנין? אומר רש"י, זה דג, דק דק, מלוח, שרק שופכים עליו מים, אפילו בכלי שני, מים חמים, זה כבר מתבשל. אתה לא צריך להערות עליו מים רותחים מכלי ראשון, אלפו מים מכלי שני. שמה התוספות כותבים על הגמרא, הגמרא אומרת, כל שבחמין מערב שבת, אין שורין אותו בחמין מערב שבת. אין שורין אותו בחמין בערב בשבת. אבל אם לא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו. חוץ מקוריאס הספני. כותבים תוספות, מה זה מדיחין אותו? שאמרנו דבר שלא בא בחמין מערב שבת, אסור לשרות אותו בחמין. דיינו, יש בישול אחר בישול, אבל להדיח אותו בחמין מותר. להדיח אותו בחמין, איזה חמין מדובר? להערות עליו מים מכלי ראשון או מכלי שני? או, אז רגע, אומרים תוספות, לפי דעת רבי שמואל בר מאיר, לפי דעת רשב"ם, שעירוי זה ככלי שני, מה שאמרנו מדיחין את הדבר שלא התבשל בערב שבת מותר להערות עליו מים, להערות עליו מים אפילו מכלי ראשון. למה לדעת רשב"ם עירוי לא מבשל. אבל לדעת רבנו תם, שעירוי מבשל כדי קליפה, אז דבר שלא התבשל בערב שבת, אסור לשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון. אז מה שאמרנו מדיחין אותו בשבת, מה מדובר מדיחין? במים של כלי שני. במים של כלי שני. תכף כותבים תוספות. ועל זה אמרנו, קוליאס הספנין, אין מדיחין אותו בכלל. דהיינו, אפילו להדיח אותו במים של כלי שני, אסור. למה? זה קלה בישול, מתבשל בקלות. ללמדנו שחכמנו שאמרו כלי שני אינו מבשל, זה לא חוק. נכון שכתוב בפרשת בשלח, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, וכתוב שם ברש"י, לימד אותם קצת מלכות שבת, הלכות שבת ועוד כמה דינים לימד אותם. אז שבת, למדנו מהמשכן, חוקים של השבת, אבל מה מבשל, מה לא מבשל, זה לא חוק. יש לזה הבנה, שאנחנו אומרים כלי שני לא מבשל, בגלל שרוב הדברים לא מתבשלים בכלי שני. אבל יש דברים שנקראים קלי הבישול, והם מתבשלים בכלי שני. למשל, כמו אותו דג, קוליאס הספנין, שהוא מתבשל בכלי שני. גם מצאנו הגמרא בשבת בדף מ"ב דנה לגבי מלח, האם מלח מתבשל בכלי ראשון או לא מתבשל בכלי ראשון. אנחנו יודעים כלי ראשון מבשל, מה הדין של מלח? יש דעות שמלח אפילו בכלי שני מתבשל וחייב חטאת, אפילו בכלי שני מתבשל. אז רואים שמה שאנחנו אומרים כלי שני לא מבשל, זה לא חוק, אלא יש דברים שהם קלי הבישול שיכולים להתבשל בכלי שני. השולחן ערוך פסק שמלח לא מתבשל בכלי ראשון, אבל דווקא שהכלי ראשון לא עומד על גבי האש. אבל אם הכלי ראשון עומד על גבי האש או על גבי הפלטה, על גבי חום, הקור של חום, מתבשל בו המלח. אבל הרמה החמיר שאפילו בכלי שני זה מתבשל. כתב הראם רבי לעזר ממיץ, ממיץ זה עיירה בגרמניה, עיירה בגרמניה, היה שם הראם רבי לעזר ממיץ, חיבר ספר יראים. גם היה רב שם באותה קהילה, הגאון שהגת אריה, הגאון שהגת אריה, רבי אריה לב, הוא היה נודד הרבה, הוא היה תקיף גדול וחריף גדול. יום אחד הוא התארח בבית של חכם אחד, קראו לו רבי רפאל הכהן מהמבורג, היה אב בדין של שלוש קהילות חשובות, קהילות אהו. מה זה קהילות אהו? אלטונה, המבורג, וינדרסק. אלה שלושה קהילות שרבי רפאל הכהן היה אב בדין שלהם. והגאון שהגת אריה היה עושה גלות, כמו עני, ולא מפרסם שהוא רב. הגיע לשם, ואז הרבנית רצתה לתת לו לאכול מהכלים שלה, לא רצתה לאכול מהכלים שלה, היה לו כלים מיוחדים שלו. אמרה לו, הלו, מי אתה בכלל? אתה אפילו מהכלים של הרב, אתה לא רוצה לאכול? ואז הוא ענה לה, אז הרב שמע את הצעקות האלה שאשתו צועקת. אמר לה, תקימי, מה קרה? אמר לה, יש פה איזה אורח. אני עושה, חושב את עצמו רב גדול. עושה כל מיני חסידויות, כל מיני דברים. מה הוא חושב לו? מה, עלינו הוא לא יסמוך? אמר לה, תגידי לו שאני קורא לו. ואז קרא לו, התחיל לדבר איתו, גאון עולם. התברר לו שזה הרב שעדיית אריה. מיד אמר, שלום עליך, מורי ורבי. לא הכרנו אותך, תסלח לרבנית שלא כיבדה אותך מספיק. ואז הוא אמר לו, תראה כבוד הרב, אתה כבר בגיל 70, עד מתי אתה נודד, הולך ממקום למקום, ממקום? תראה רב קהילה. אמר לו, אני לא בעד רב קהילה, ועכשיו לחפש רב קהילה, ובגיל הזה. אמר לו, תשמע כבוד הרב, הרי אתה מגדולי הדור. הציעו לי עכשיו קהילה חשובה בעיר מצ, שאני אהיה הרב שלהם. שאני אהיה הרב שלהם. ואני לא יכול לעזוב את הקהילה שלי, אני עכשיו כותב המלצה שיקחו אותך שאתה יותר גדול ממני, למה אתה גדול הדור. ואחרי מסע שכנועים, הרב שעדיית אריה, רבי אריה לב, הסכים לדבר. ואז אמר להם הרב רפאל הכהן, תראו לכם, אני שולח לכם אדם גדול, יותר ממני, תקחו אותו, הקהילה שלכם תתכבד בו שהוא רב שלכם. הגיע לשם הגאון שעדיית אריה, ועכשיו כל רב בשבת הראשונה שמגיע, הוא דורש לציבור שיכירו אותו. עמד הגאון של עדיית אריה והתחיל לדרוש להם דרשה. באמצע הדרשה שלו, הוא היה כל כך תקיף, בא מישהו, הקשה לו שטויות, נתן לו מכה בנעל, אמר, תפסיק לדבר שטויות. כל מה שאתה מדבר לעניין, תדבר, אבל שטויות אל תדבר. והמשיך את הדרשה שלו. וכולם שמעו את הדרשה, נעלמו דומיה. אף אחד לא יכול לפתוח את הפה שלו. ואז אמר עליהם, הוא היה גם חריף, עוקץ, עוקצני, אמר להם, גדול מה שנאמר בלמדני מצ, יותר ממה שנאמר במלאכי השרת. כולם, תקשיבו, מה רוצה כבר להגיד? אמר להם, במלאכי השרת כתוב, וכף רגליהם ככף רגל עגל, אבל הלמדנים של מצ, הראש שלהם כמו ראש עגל, לא כף רגליהם. ואז הוא אמר למה זה, אני דורש לכם שעתיים שלמות, ואף אחד לא סותר לי אפילו דבר אחד, לא תלת מסייע לך, איפה אתם נמצאים? עקץ אותם. וכולם התפעלו בחוכמה שלו, איזה חכם גדול. אבל הוא הרגיש שהם בצער. למה הם בצער? אמרו, זכו לרב גדול, אבל ראו שלו זקן שיבה בגיל 70, אמר, כמה זמן יחזיק איתם? הם לא רוצים רב שיהיה איתם שנה שנתיים, ואחד יכול פעם לחפש עוד רב. הוא הרגיש בדבר הזה. ואז הוא אמר להם, רבותיי, תדעו לכם שיעקב הגיע למצרים, בא פרעה, אמר לו, תגיד לי, כמה ימי שנחייך, כמה עם זקף גדול, כמה בן כמה אתה? למה יעקב, למה פרעה שואל את יעקב בן כמה אתה? אלא ברגע שיעקב הגיע למצרים, הייתה ברכה, שהנילוס היה משקה את השדות. ומצד שני פרעה רואה שיעקב איש שיבה, זקן מופלג. אז כמה זמן נחיה איתם? לא יחיה איתם הרבה שנים? אמר, אבל כמה אתה? אנחנו רוצים שתחיה הרבה שנים. ואז אמר לו, אני עוד צעיר, מעט ורעים, היו ימי שנחיי, אל תדאג. אני אהיה איתכם. אומר להם, רבותיי, אני רואה שאתם דואגים על זה שאני זקן. אני מבטיח לכם. אני אהיה פה אצלכם בעיר לא פחות מ-20 שנה. ובאמת היה אצלם רב העיר 20 שנה, ונפטר בגיל 90. ככה יצא לו הפה. וכתוב, ביום שהוא נפטר, הוא היה לומד, עלה על הסולם לקחת ספר, כל הספרייה נפלה עליו. הספרייה נפלה עליו. ואז באו אנשי ביתו, מצאו אותו, הרימו את כל הספרים, אמרו לו, מה קרה? אמר להם, תראו, אני תקיף גדול, חלקתי על הרבה מהחכמים האלה, לפעמים הייתי עוקץ אותם. כולם הסכימו להתפייס איתי, חוץ מבעל הלבוש. הלבוש לא הסכים להתפייס איתי, ולכן אין ברירה, הוא צריך עכשיו להסתלק מן העולם, להעמיד אותו לדין בדין של מעלה. ואותו יום נפטר. עליו השלום, זה הרב שעדיית אריה, היה רבה של מצ. אז יש רבי לעזר ממצ, חיבר ספר יראים, ומגדולי הראשונים. הוא כותב שם, כיוון שמצאנו בגמרא דעה שרצתה לומר שמלח אפילו בכלי שני מתבשל, נכון שלהלכה זה לא ככה. להלכה הגמרא פסקה, מלח אפילו בכלי ראשון לא בשל, אלא שהכלי ראשון לא יהיה על האש. דהיינו, אם אתה רואה שהתבשיל חסר בו מלח, בזמן שהוא על הפלטה, אל תשים, תבזוק בו מלח. אבל אחרי שהורדת אותו מהפלטה, למרות שהוא כלי ראשון, על פי הדין אתה יכול לבזוק בו תוך המלח. אבל ראינו שיש דברים שאפילו בכלי שני מתבשלים. לכן אומר רבי אליעזר ממץ, כל דבר שלא מפורש בתלמוד, שלא מתבשל בכלי שני, אסור לשים אותו בכלי שני, ואפילו בכלי שלישי. למה ספק דאורייתא לחומרה? וככה פסק הרמ"א. שמה רבי אליעזר ממץ סובר שיש בישול אחר אפייה. יש בישול אחר אפייה. לכן הוא כתב שלא לשים לחם בתוך המרק, אם המרק היא הצולדת בו. למה? יכול להתבשל. לדעת מרן השולחן ערוך, אין בישול אחר אפייה. וכלי שני לא מבשל. אם אתה יודע שהדבר הזה לא מקלה הבישול, כלי שני לא מבשל. אז אין בעיה לשים אפילו מרק חם בצלחת, אתה יכול לשים שם שקדי מרק, לשים שם לחם. אבל רבי אליעזר באמת החמיר בזה, והרמ"א הביא את הדין שלו, שלא לשים פת בכלי שני. הם מחכים עד שזה קצת יתקרר, ואז שמים. אז ראינו, אומר הרי רבי אליעזר ממץ, שיש דברים שאפילו בכלי שני מתבשלים. לכן אומר, שכל דבר שלא מפורש בתלמוד, שלא מתבשל בכלי שני, חוששים. ספק דאורייתא לחומרה. אבל מרן השולחן ערוך לא פסק כך. מרן כתב, כלי שני לא מבשל. לכן, כל דבר שלא ידוע לי שמתבשל בכלי שני, מותר לשים אותו, להשרות אותו בכלי שני. למה רוב הדברים, לא, הוא כמו רוב הדברים שלא מתבשלים בכלי שני. אבל דבר שידוע לי שמתבשל בכלי שני, כלי שני מבשל. ולא רק מבשל, חייב חטאת. הגמרא שם אומרת לגבי קוליאס האספנין, שאסור להערות עליו מים רותחים, אפילו מכלי שני, אומרת הגמרא, אם אדם ערה מים רותחים על קוליאס האספנין, מכלי שני אפילו, חייב חטאת. מזה הגמרא למדה שם, הגמרא דיברה, אדם שיש לו מחם של מתכת, מים רותחים, הוא לקח ביצה, שם אותה בצד המחם. מה הדין? חייב חטאת או לא חייב חטאת? הגמרא אומרת חייב חטאת, ומביא ראיה מקוריאס האספנין, שהדה חתן זו גמר מלאכתן, כמו שזה מתבשל, זה חייב חטאת. אז רואים מכאן שדבר שמתבשל בכלי שני, זה לא איסור דה רבנן, זה איסור דה אורייתא אפילו, חייב חטאת. מה רצית לשאול? מלח שלא עבר בישול. לא, לא כולם. לא כולם. הוא העיר פה הערה נכונה, חכם דוד. מה? רפאל המויאל. יש לך אח דוד? למה אני טועה איתו לפעם? כן, רפאל המויאל. רגע. בוא נסביר. יש כמה סוגי מלח. אז כל התראה. אז יש מלח שהוא מבושל. המלח שהוא מבושל, אמרנו, אין בישול אחר בישול בדבר לח. אבל יש מלח שהוא לא מבושל. היום מוכרים אפילו בקופסאות מלח ים טהור, שהוא לא מבושל, כתוב שהוא לא מבושל. אלא, איך עושים אותו? מאיידים את המים, עושים בריכות, ואז המים מהים מגיעים לשם, מתהדה על ידי חום השמש, והמלח נשאר. המלח הזה הוא לא מבושל. אז מלח שלא מבושל, לבזוק במלח שלא מבושל על הסיר שהוא נמצא על גבי הפלטה או על גבי האש, אסור. אבל אחרי שהורדתי אותו מהפלטה, המלח לא מתבשל מהר, אפילו שאנחנו יודעים כלי ראשון מבשל, מלח יוצא דופן. אם הסיר ירד מעל האש, מותר לבזוק בתוכו מלח. וצריך לשים לב לזה, למה שאלת נכון, לפני שנה שאלו אותי מקרה כזה בדיוק, היה ויכוח בבית. האישה בזקה את המלח שהסיר היה על גבי הפלטה. החתן העיר לה. ואז אמרה לה, מלח לא מתבשל בכלי ראשון. שאלו אותי במוצאי שבת, אמרתי להם, קודם כל תבדקו אם המלח הזה מבושל או לא מבושל. בדקו בקופסה, המלח הזה לא מבושל. אמרתי לה, האישה בלבלה, היא שמעה שמלח בכלי ראשון לא מתבשל, חשבה שאפילו שהוא נמצא על גבי הפלטה או על גבי האש. לא, אם הורדתי אותו מהפלטה או מעל גבי האש, אז אפשר לבזוק במלח בתוך הסיר. אבל כשזה עומד על הפלטה או על גבי האש, זה אסור. לא. פה זה הגמרא מפורשת. זה גם לאשכנזים אין בעיה. הגמרא אומרת, האלפס והגדרה שהעבירה על מרותחין לא ייתן בתוכן תבלין. אבל מוזגו לתוך הקערה, ורק אחר כך נותן את התבלין. לא? כלי שני. בטח. רגע. הוא שואל. בסדר, אפילו בקערה המרכזית מותר. אפילו בקערה המרכזית מותר. מה? גוש זה משהו אחר, עוד לא הגענו לדין גוש. גוש זה משהו אחר. אבל גם זה מותר והמחמיר תעב. תבוא על המערכה. נגיע לדברים האלה. אז כיוון שחידדנו את העניין, שיש דברים שמתבשלים בכלי שני, ואם מתבשלים בכלי שני, יש בזה חיוב חטאת, והדוגמה הקלאסית שהגמרא מביאה, קוליאס אספנין, שזה דג, דק ומלוח, רק מערערים עליו מים רותחים מכלי שני, כבר מתבשל וחייב חטאת. לפי זה, כל דבר שמתבשל על ידי כלי שני, חייב חטאת. מכאן נפקא מינה לגבי המנה החמה. מנה חמה, כיוון שהיא לא מבושלת לגמרי, גם שמבשלים אותה, לא מבשלים אותה עד הסוף. עדיין משאירים אותה שהיא לא מבושלת עד הסוף. הראיה לכך שהיא לא מבושלת עד הסוף, שאם אני אשים את המנה חמה במים קרים, אפילו 24 שעות, עדיין היא לא ראויה לאכילה. בשביל שהמנה חמה תהיה ראויה לאכילה, היא צריכה מים חמים. זה א'. דבר שני, לגבי המנה חמה, אחרי בדיקה, לא כל הפריטים בתוך המנה חמה מבושלים. יש כמה דברים שלא מבושלים. יש לי חבר בדק עם בית החרושת, לא יודע, אולי יש כמה בתי חרושת, בדק עם בית חרושת אחד של מנה חמה, ושם אמרו לו, תשמע, לא הכל מבושל. הרוב מבושל, אבל יש כמה דברים שלא מבושלים עד הסוף. לא מבושלים. אז ממילא, מנה חמה אסור להכין בשבת. ואדם שמכין מנה חמה בשבת, חלילה עם בית המקדש שהיה קיים, היה צריך להביא חטאת, חייב חטאת. אפילו בכלי שני. כלי בישול, אתה רואה, זה נהיה ראוי אחר כך לאכילה, וחייב חטאת. שקיות תה, אדם יערה בהתחלה מים רותחים לתוך הכוס, ואחר כך ישים את השקית. למה? זה לא כלי בישול. עצם הדבר שהוא נותן צבע, שהוא נותן צבע על ידי מים חמים, זה לא ראיה שעליה אתם מתבשלים. למה? שגם אם נשים את עליה התה במים קרים, לא מיד יצא צבע, אבל אחרי 5 דקות יצא צבע. כיוון שכן, זה לא מראה שזה מתבשל ומותר. או בפרט בשקיות תה יש דבר אחר. השקיות תה יש להם גם כן עטיפה. זה לא תה ממש, זה לא רק התה לבד. שזה גם השקית. השקית זה עוד מרחיק מרחיק אותו מהבישול. מה? מעיקר הדין אפילו בכוס אחד היה מותר. אבל מי שיחמיר לעשות בכלי שלישי, עדיף. למה יש מחמירים בזה? לגבי תה אני מדבר. עדיף שיעשה בכלי שלישי. אם שמת על נענע בכלי שני, מערה מהכוס? אז זה בסדר. אז תצרף פה את הדעות שיערו את זה ככלי שני, ואז כן, אפשר לשים את ה... זה יותר טוב. כן, יותר טוב. דיינו, אני שמתי את המים רותחים בתוך הכוס, שמתי את השקית תה בכוס הזאת, ואז אני מערה עליה מים רותחים מכלי שני, זה בסדר. אין בזה בעיה של בורר. אדם גם לא מתכוון לברור את השקיות שלה, לא מתכוון לברור את המים שנשארו שם. אין בזה בעיה של בורר. יש הגאון רבי יהודה עייש, שהוא היה רב באלג'יר. הוא היה תלמידו של רבי שלמה צרור. הוא היה רב באלג'יר, ושם הוא כותב לגבי הקוסקוס. זה היה מעין הקוסקוס, הפעם האם היו מכינים את הקוסקוס, מעין הקוסקוס של אוסם היום. מה הפירוש? לא מבושל עד הסוף, לא מבושל עד הסוף. הקוסקוס בשביל לבשל אותו, שיהיה ראוי לאכילה, צריכים לייד אותו פעמיים. פעמיים מבשלים אותו, אחר כך עוד פעם מבשלים, ואז הקוסקוס ראוי לאכילה. אבל אם בישלנו אותו פעם אחת, הרי איך מבשלים את הקוסקוס? על ידי עדים. בישלנו אותו פעם אחת, הוא לא ראוי לאכילה. אבל אם שפכת עליו את המרק, והמרק היה רותח, זה מכשיר אותו לאכילה, וראוי לאכילה. למה אוכלים קוסקוס בשבת? זכר למן. הרי לגבי המן כתוב, והמן כזרע גד הוא. מה זה כזרע גד הוא? כמו זרעים לבנים. גם הקוסקוס, גם כמו גרגירים לבנים. אלא יש מחלוקת בין העדות. כנראה יש להם מחלוקת מה היה הגודל של המן. יש אחרים עושים את הקוסקוס דק 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 דק. סוברים שהמן היה דק. יש אחרים עושים את הקוסקוס גרגירים גדולים. אולי סוברים שהמן היה... אבל המן שאוכלים אותו בעדות צפון אפריקה, שאוכלים את הקוסקוס בליל שבת, זה זכר למן. עכשיו, אומר, אם היו מבשלים את הקוסקוס בשול אחד, אומר, אסור להערות עליו את המרק הרותח על הקוסקוס. למה מתבשל? לכן אומר רבי יהודה עייש, הקוסקוס של שבת, יבשלו אותו מערב שבת פעמיים, שיראוי לאכילה. מינה לייבא מנה חמה, שמי שמבשל מנה חמה, משתמש במנה חמה בשבת, זה חייב חטאת, והרבה לא יודעים את זה. נוסעים לפעמים לחול, אז מביאים איתם מנות חמות. אז יכינו את המנות חמות כבר מערב שבת, ויחסנו אותם במקרר, שלא יתקלקלו. אבל בשבת להכין מנה חמה, מה? יום הכלי שלי זה אסור מנה חמה. זה כלי בישול, זה נחשב כלי בישול. כתוב לגבי ביצה. ביצה, אדם אסור להניח אותה בכלי שני. למה? ביצה היא כלי בישול. אנחנו יודעים, כלי שני לא מבשל. אבל להניח ביצה בתוך, עיריתי מים מהמחם לתוך הקרוס. ולהניח בתוך הקרוס ביצה, אז זה אסור. למה הביצה מתבשלת? זה נקרא ביצה מגולגלת. למה נקרא ביצה מגולגלת שהתבשלה קצת? הביצה, תנסה לסובב אותה, היא לא יכולה, היא נופלת. אבל אם קצת בישלת אותה, אפילו עדיין לא התבשלה לגמרי, אתה יכול לגלגל אותה. לכן היא נקראת ביצה מגולגלת, שאפשר לגלגל אותה. ככה כותב רבי אליעזר משה הורוביץ, בחידושיו על מסכת שבת, דף למתת. גלגל, למתחת המודבט, גלגל מה? היא אומר, למה נקראת מגולגלת? שעל זה שמתבשלת, אפשר לגלגל אותה. אז ביצה היא קלה בישול. אסור לחמם אותה בתוך מים רותחים, בכלי שנפעמים שחזן רוצה לצחצח את הגרון שלו. ידוע, ביצה זה עוזר לצחצח את הגרון שלו כל צלול. אסור לו, והוציא ביצה מהמטרה, אסור לו לחמם אותה בכלי שני, קלה בישול. ייתכן אפילו בכלי שלישי. ספק דור הייתה לחומרה. אז דברים שהם קלי הבישול, אנחנו יודעים שבוודאי מתבשלים בכלי שני, והבדיקה היא כזאת. אם הדבר הזה, אני אניח אותו במים קרים, לא יהיה ראוי לאכילה. יניח אותו במים רותחים, יהיה ראוי לאכילה. סימן שהחום של המים הוא שבישל אותו. דבר זה נקרא קלי הבישול, ואפילו בכלי שני אסור, ומי שעושה את זה, אם היה בית המקדש קיים, היה חייב חטאת. עוד דבר חשוב, עוד דבר חשוב לגבי כלי שני. התוספות כתבו בדף מם, בדף למתת עמוד א', על המשנה בשבת. דבר שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. דבר שלא בא בחמין בערב שבת, מדיחין אותו. שואלים אותו, אומרים תוספות, לפי רבנו תם, שערו ככלי ראשון, מה שאמרנו מדיחין, מדיחין לא מכלי ראשון, אלא מדיחין בכלי שני. שואלים תוספות, ולמה לא שורין אותו בכלי שני? למה רק מדיחין? תירוץ ראשון אומרים תוספות. נכון שכלי שני לא מבשל, אבל יש מחווה כמבשל, נראה כמבשל. כיוון שכלי שני המים עדיין חמים, אם אני אשרה בו דבר, יש בזה מחווה כמבשל. ולכן אסור לשרות בתוכו דברים. זה תירוץ ראשון של תוספות. לכן מדיחים מכלי שני. תירוץ שלי של תוספות לעולם באמת, מותר לשרות בכלי שני דברים. למה כלי שני לא מבשל? מותר לשרות בתוכו אוכלים. ולמה אמרנו מדיחים בכלי שני? ששמה, לומר לך שקוליאס הספנין, להדיח אותו במים חמים אפילו של כלי שני, גם זה אסור. אבל לעולם מותר לשרות בכלי שני. מה הדין? מרן העתיק לשון המשנה. מה שנפרש לשון המשנה, נפרש בלשון מרן. איך הפירוש? אני מקצר. כיוון שלדעת הראשונים שעירו ככלי ראשון, עירו ככלי שני, אין בעיה לעירות אפילו בכלי ראשון, כל שכן לשרות. כל הבעיה, לפי דבריהם, פשוט שמותר. לפי הפוסקים שאומרים עירו ככלי שני, פשוט שמותר לשרות אוכלים בכלי שני. אלא כל המחלוקת לפי הפוסקים, שעירו ככלי ראשון. לפי רבנו תם, לפי תוספות. אבל מצד שני, יש לנו את הר"ן והרשב"א, שהם סוברים שעירוי דינו ככלי ראשון, מצד שני מתירים לשרות אוכלים בכלי שני. כיוון שכן, יש לנו ספק ספקה להקל, שמה כמו הפוסקים עירוי ככלי שני, וכל שכן שמותר לשרות בכלי שני, ואפילו תימצא לומר שההלכה שהפוסקים שעירו ככלי ראשון, שמה לשרות בכלי שני מותר, ואין בזה הם מחזיקים בשל, ולכן נראה שמותר. ותכף פשט לשון מרן, לא אמר את החידוש הדין הזה שהמרן אמר כלי שני לא מבשל, לא אמר את הדין שאסור לשרות בכלי שני. למה חידוש דין כזה יעלים מאיתנו? אמרו כלי שני לא מבשל, כלי שני לא מבשל. לכן מותר לשרות דברים בכלי שני. אלא מה? נסיים עוד מושג אחר, ובעזרת השם שבוע הבא, בלי נדר, נרד יותר לפרטים. יש דבר שנקרא גוש. מה זה גוש? אדם קילף תפוח אדמה רותח, רוצה לשים בתוכו עליו תבלינים. פלפל אדום, פלפל שחור, מלח אמרנו אין בעיה, אבל שאר הדברים, האם מותר או אסור? עכשיו הביצה, התפוח אדמה, הקציצה, נמצאת בכלי שני. לכאורה הכלי שני לא מבשל, אבל בספר איסור ויתר טען טענה כזאת. אומר נכון שכלי שני לא מבשל, למה כלי שני לא מבשל אמרו תוספות? בגלל שהדפנות מקררות את האוכל. פה, כיוון שזה דבר גוש, לא כל האוכל נוגע בדפנות. התחתית שלו נוגעת, אבל הצדדים לא נוגעים. וכיוון שכן הוא לא מתקרר, ואם אני אשים עליו תבלינים, יבשל אותם. לידך גיסא יש פוסקים שאמרו, מי אמר שצריך שכל הדפנות יקררו אותו? מספיק שיש לך מתחת מקרר, וגם יש אוויר שעובר. זה לא כמו כלי ראשון שכל האוכל נמצא בדפנות שם, אלא יש לך פה אוויר קר או זורם, זה לא מבשל. יש בגמרא בפסחים דף למד עמוד ב', כותב הר"ן להסביר את הדעה למה יש דעה שאומרת סכינים צריכים הגעלה בכלי ראשון. אומר למה הגעלה בכלי ראשון? אומר, בגלל לכאורה, הרי סכין משתמשים בו בכלי שני. כלי שני, למה בכלי שני? הורדתי את האוכל, את הבשר מעל האש, ואני חותך בסכין את הבשר. הבשר הזה זה כלי שני. אז למה צריך הגעלה בכלי ראשון? אומר, לפעמים משתמשים בסכין שהבשר עדיין על גבי האש. לכאורה, הר"ן אומר פה, שהבשר שירד מעל האש, ואני חותך בסכין את הבשר הזה, הבשר הזה נחשב כלי שני. למה כלי שני? הרי זה גוש. גוש זה כמו כלי ראשון. ולא רק הר"ן אמר את זה. הרבה ראשונים אמרו את הדבר הזה. למה סכינים צריכים הגעלה בכלי ראשון ולא מספיק להם בכלי שני, למרות שהם חותכים מהם את הבשר אחרי שירד מעל האש ואז הוא כלי שני? והם הסבירו את הטעם כיוון שמשתמשים בהם בבשר שעדיין לפעמים הבשר עדיין עומד על האש ואז משתמשים בהם. אספתי אותה באיזה מקום. אז יוצא מן הדברי אותם ראשונים שדבר גוש דינו ככלי שני. גם החתם סופר בתשובה הוכיח מתשובת הר"ן, מדברי הר"ן בצורה הזאת, אבל זה לא רק הר"ן, זה לפחות 10 ראשונים כותבים את הדברים האלה. לכן מעיקר הדין גם דבר גוש דינו ככלי שני. למה הרמב"ם כתב כלי שני לא מבשל, לא חילק בין דבר נוזל לבין דבר גוש. מרן אומר כלי שני לא מבשל. יש הגאון בית מאיר, רבי מאיר וייל, כותב, גדולה סתימתן של ראשונים מפירושם של אחרונים. רבותינו הראשונים אמרו דבר, הסתימה שלהם יותר טובה מהפירוש של האחרונים. אז כיוון שמדברי הרמב״ם משמע שכלי שני לא מבשל בין דבר נוזל בין דבר גוש, מעיקר הדין מותר להשים תפוחי מלע, תבלין, אדם עשה תפוח אדמה. יש תפוחי אדמה לוהטים של החמין, רוצה לשים עליהם תבלין, מעיקר הדין מותר. אבל המחמיר, תבוא על הברכה. יחגג קצת עד שיתקרר מבחוץ. אין הכי למי. זה לחומרה, המחמיר תבוא על הברכה. אבל בעיקר הדין, לדעת מרן והרמב״ם ורוב הראשונים, אין בזה בעיה של מבשל בכלל. אז למדנו היום על כלי ראשון, על כלי שני, עירוי, ועל כלי בישול ודבר גיוש. בלי נדר, שבוע הבא, בעזרת השם, לחיים טובים נרד יותר לפרטים. אני אומר משהו קצר על הפרשה. כי לא נחש ביעקב ולא כסה בישראל. בלעם רצה לקלל את עם ישראל, אבל לא יכל לקלל. איך אמר לו בלק? לקוב אויבי לקחתיך, והנה ברך דברך. מה אתה ברך אותה? אמר לו, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. אני לא יכול לעבור על פי השם. אחד מהדברים הוא אמר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. הגמרא מספרת, פעם רבי חנינה ועוד חכם הלכו בדרך. עברה אחריהם איזו מכשפה אחת, לקחה מהחול שהם דרכו עליו, ורצתה לעשות להם כשפים. אמר לה רבי חנינה, קחי כמה שאת רוצה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. ברגע שאדם מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, לא כשפים ולא כלום, שום דבר לא ישלוט בו. כי לא נחש ביעקב ולא כסה בישראל. שאדם צריך תמיד לכוון, אני עושה גולה להרבה דברים, אדם נמצא לאיזה עניין, צריך איזה דבר, להשיג איזה דבר מסוים, יחשוב במוחו. כל הכוחות כולם בטלים כנגד הקדוש ברוך הוא. היה סיפור שפעם אחת, אברך אחד, התחתן, חמיב, היה עשיר, אמר לו, תלמד ואני מפרנס אותך. תלמד ואני מפרנס אותך. למד כמה שנים, המשפחה גדלה, וגם חמיב כבר, הוא נתן לזוג, התחייב לזוג צעיר, לא משפחה עם ילדים. אז הוא היה צריך לצאת לעבוד. תהיה לצאת לעבוד, קונה סחורה, מוכר אותה. הוא היה חסיד של האדמור הזקן. האדמור הראשון, רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא. ואז, לפני שבועות, הוא היה עם עגלה באמצע היער ונתקע. אומר, מה זה, איך הייתי פעם הולך כל שבועות, הולך לרבי שלי, עכשיו נתקעתי ביער עם הסחורה. אני חייב ללכת לרבי שלי, נתקפו לו, נתקף געגועים לרבי שלו, החליט לעזוב את הסוסים עם הסחורה ביער, הוא ילך ברגל כמה שעות, שיגיע לרבי שלו. הגיע לרבי, לאדמור, והיה בלך שבועות היה נהנה, וביום שבועות עשו סעודה עם האדמור, ואז האדמור, לפני שדיבר עם החסיד בכלל, אמר לבן שלו, האדמור האמצעי, אמר לו, אתה רואה את האברך הזה? הוא חסיד עם סירות נפש. המסירות נפש. אז הלך אליו. הבן אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אבא אומר שיש לך מסירות נפש. אז הוא סיפר לו שהשאיר את הסחורה עם העגלה, עם הסוסים ביער, בלב היער, ובא צעד רגלי בשביל להיות שבועות עם האדמו"ר. אמר לו, אבא שיבח אותך. ואז הוא ניגש לרב, הרב ברך לו בגלל מסירות נפש שיש לך, תצליח, כל אשר תפנה תשכיל, וכל אשר תעשה תצליח. אז הוא חזר, הגיע שם על היער, כבר הלב שלו קצת דאג, על הסחורה, סוסים, יש גנבים, יראו הכל עזו ויקחו. מגיע הכל שלם, לא חסר אפילו מה, לא חסר אפילו מה חתכה. הגיע לשם, תוך ידי שהוא מסדר את הדברים, ראה אותו איזה אחד, גוי. נסיך גוי, אבל מה אתה עושה פה? איך השארת פה את הסחורה שלך, עגלה, ביער, לבד, מה אתה לא מפחד שגנבו לך? אמר לו, תראה, הלכתי לאדמור שלי, אני לא חושש, עשיתי מצווה וזהו. אמר לו, למה אתה עובד כל כך קשה, קונה מוכר סחורות? אני, יש לי אחוזה שלי, יש לי בית מלון באחוזה שלי. אני מוכן שתזכור את הבית מלון שלי, יכניס לך הרבה כסף, אתה אדם נאמן, אדם ישר נראה. אמר לו, אין לי כסף לזכור בית מלון. אמר לו, אל תדאג, שלם לי לאט לאט. מתי שיהיה לך תשלם, לא ילחץ אותך. תיקח, תתפעל אותו, מצאת החל בעיניי. היה צמח הזה כמו עושה של הרב, הגיע, לקח את הבית מלון הזה, ואז שהתחיל להפעיל את הבית מלון, אמרו לו כמה יהודים, אמרו, מה אתה עושה? אתה מסכן את החיים שלך, יש פה איזה מחשב אחד, קובר אחד, שכל מי שהיה מתעסק בכשפים, כל מי שהיה מתפעיל את הבית מלון הזה, לא היה גומר את שנתו. מה אתה מתעסק עם הדברים האלה? תשמור על החיים שלך. אמר להם, אני לא מפחד, אין עוד מלבדו. התחיל להפעיל את הבית מלון, ברוך השם, התעשר עושר, שילם לבעל האחוזה את מה שמגיע לו, אבל לא עברה שנה, וחלה מחלה קשה מאוד. ואז הבין שהשני הפעיל את הכוחות שלו. מה עושים במצב כזה? הולכים לרבי. נסע לאדמו"ר בשירות כוחותיו, לקחו אותו, הגיע, והיה מוטל ממש כמעט כאבן שאין לה הופכין. יום שבת בבוקר ביקש מאנשים שהיו איתו, אמר להם, אתם חייבים לפחות שהתפילת שחרית, לקחת אותי לרב, אני רוצה להתפלל שם. וזה היה פרשת בלק. ואז שהגיעו לעליית חמישי, הרב אומר, תעלו את האברך פלוני. הוא מסכן, בקושי שיהיה ושלא הופכין. הוא לא יכול לקום, מהו שניים, לקחו אותו, העמידו אותו, ברך בכל רועד את הברכות, ואז הגיעו לקריאה, כי לא נחש ביעקב, ולא כסף בישראל, אלו, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. ואז שהרבי הגיע לפסוק הזה, חזר עליו כמה פעמים חזר עליו, ואחר כך המשיכו, והלך לשבעז הרב ברך אותו, ובאמת לאט לאט הוא קל המצב שלו. חזר אחר כך לאחוזה שנמצא שם על הבית מלון שלו, מגיע לשם, כולם אומרים לו, אתה יודע, הקובר הזה, המחשף הזה, הוא ואשתו מתו. בחטף! אמר להם, כן, אגיד לכם, זה היה בשבת בבוקר, אמרו לו, כן. אמר להם, כן, ידעתי זה עוד שהייתי אצל הרבי. כי לא נחש ביעקב, ולא כסף בישראל, השם אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. ברגע שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, יודע שאין עוד מלבדו, הוא המוביל, הוא המוליך, הוא מקור החוכמה, הוא מקור השכל, הוא הכל, ממילא כל העניינים שלו יסתדרו לו. למה אדם לבד לא יכול לתקן את העולם. אדם לבד לא יכול לסדר את העולם. כמה שיעשה, יש כוחות יותר חזקים ממנו. אבל ברגע שאדם השליך את יעבו על הקדוש ברוך הוא, השליך על השם יעבך, והוא יחלק לך, הוא המוביל, אני עושה רק את ההשתדלות, שאני מחויב בם, כמו שכתוב בפסוק, וברכך השם אלוהיך, בכל מעשה ידיך, אשר תעשה, זה ההשתדלות שלי. אבל כל הכוחות של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא אדם נושע, ויצליח וירוויח, ובעזרת השם, כל המסובים פה שמשתתפים בשיעור, שהקדוש ברוך הוא יריט עליכם ברכה עד בלי די. כל אשר תפנו תשכילו, וכל אשר תעשו תצליחו, ימלא בשעות לבכם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לשועה ולנחמה, ויקיים בכם אמר כתוב, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקך. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי עם בני ישראל, ואני אברכם. רבי חנניה בן אחשיה אומר, אתה חזק בכל ישראל. זכות השיעור היום, למי שקרן את השיעור, מלך מלכה מלאו וכל משפחתו, מלך מלכה מלכה ברחמם ושמרם וחיים. כל צרה בנלך יצילם, ויגביל כוחם מערכתם, וישפיקו בבי ישראל תחתם, וכל אשר יפנו יסכינו, וכל אשר יעשו יצליחו, ויקאה בהם אמר כתוב, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקך. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי עם בני ישראל, ואני אברכם. רבי חנניה בן חשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.